הכתף של אסי לוי מלא אוצרות. ליד מערכת התופים, הפסנתר והגיטרה, אפשר למצוא שם גם שני פרסי אופיר ופרס התיאטרון ופרס האקדמיה לטלוויזיה והמון ממורביליה וכרזות מהסרטים, סדרות הטלוויזיה והצגות התיאטרון שבהם היא השתתפה. היא הייתה אביבה באביבה האהובתי ואורנה באבורגנים, אתי בשירות חדרים, מיכל באבנים, ענת באור. היא שיחקה באימא שלו ואישה בעל בית וליזי סטרטה ורכוש נטוש ורשימה עוד ארוכה ארוכה ארוכה. ולצד כל אלה תלויות על הקיר גם תמונות של הוריה שאסי נאלצה להיפרד מהם בגיל צעיר מאוד. אסי סיפרה לי עליהם ועל הילדות יוצאת הדופן שהם העניקו לה וגם על היצירה המוזיקלית שלה שסוף סוף התגבשה לאלבום אישי כל כך שראה אור בשנה שעברה ויש בו כמובן גם שיר שמוקדש לאימא שלה.
זה כבר לדעתי השנה ה-13, אבל זה מאוד מאוד נוכח וטרי ו... אבל הרבה יותר פלואידי, לא קשוח כמו שהיה בה עד לא מזמן. זה ממש האבל קצת עשה איתי חסד. אני נולדתי בטעות, אני פאנצ'ר by definition. גם זוכרת שכל הזמן אמרו את זה, זה אף פעם לא נתפס אצלי כאלבון, באמת פאנצ'ר. אמא שלי, להורים שלי היו כבר שני ילדים, הם היו, הפרש בין אבא שלי לאמא שלי 10 שנים, והיו להם שני ילדים, את ורדה, שהיא אחותי הבכורה, ודני.
בני כמה הם כבר היו?
20.5 כזה, ו-21.5, ביניהם יש הפרש של שנה וחודש. איפשהו בשנות ב-69, אמא שלי הגיעה לרופא ואמרה לו, כשאח שלי היה בקורס קצינים ואחותי הייתה כבר הסתובבה עם, הייתה רגדנית והסתובבה עם הלהקה שלה בעולם. אמא שלי הגיעה לרופא ואמרה לו, דוקטור, נראה לי שיש לי גידול בבטן. הוא בדק אותה, אז היו הקונוסים האלה שמקשיבים, הוא אמר לה, יש לך גידול בחודש רביעי. וזהו, אני זוכרת שזה היה אישיו על לספר לאחים שלי, שאימא שלי בהיריון. אז הסיפור של אמי הגנרלית, שאימא שלי מגיעה לבסיס עם בטן, פותחת את הדלת, ואח שלי בקורס קצינים, צנחנים, פותחת את הדלת, הוא מספר שהוא נכנס לחדר האוכל, הוא אומר, כולם מכירים את אימא, ואימא שלי הייתה גם נורא 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 יפה ומרשימה. פותחת את הדלת, הוא אומר, אני רואה את אימא עומדת עם בטן. הוא היה בשוק, גם את יודעת, לדמיין שההורים שלנו עושים את זה כשאנחנו כבר גדולים.
כן.
אבל אני יכולה להבין שזה שוקינג, כי זה לא היה נפוץ בשום מקום, מסביב. זהו, אני חושבת שאחותי הייתה מאוד נבוכה, לא באה לה בהתחלה טוב, והיא אמרה לאמא שלי שהיא חייבת להוריד את זה, שזה לא מתאים בשום צורה ואופן. אבא שלי לדעתי היה ככה, הוא מבחינתו הספיקו לו שני ילדים. בסוף אמא שלי הלכה על זה, זה גם היה סיכון מאוד גדול, אני זוכרת שהיא דיברה על זה, שזהירו אותה שזה...
כי
הייתה בת 42, אבא שלי היה בן 52, הייתה בת 41, 42 נולדתי. יש ויכוחים על זה, אם זה היה 40 או 41, הייתה...
שזה די נס שזה קורה ספונטני בגיל הזה.
גם ספונטני וגם הצליח. נולדתי. שזה... היה, גדלתי קצת בעצם עם קצת סבא וסבתא. לא גדלתי עם אותם הורים. לא, אני הרגשתי דברים אחרים, אבל לא גדלתי, היום בפרספקטיבה לאחור, לא גדלתי עם אותם הורים שהאחים שלי גדלו.
בוודאי, זה
גם מעולם לא גדלתי,
צעיר ולא מנוסה.
וגם מעולם לא גדלתי עם האחים שלי באותו בית. בשום צורה ואופן. כמה שלא אמרו לי, את לא יודעת מה זה כשאנחנו... אני לעולם לא אבין זאת, כי גדלתי עם אבא שכנראה היה מאוד מאוד קשוח פעם, אבל לא היה מרגרינה. אין לי מושג על מה מדברי. זה לא הבן אדם שאני פגשתי, שנופל לי מתחת לחלון של האוטובוס בטיולים השנתיים ובוכה שאני לא אסע של בית ספר, והייתי אומרת לו, אבא מספיק, תעשה בושות. כולם מסתכלים, אבא, הגבר האסוף הזה. אז היו לי הורים אחרים, עם ניסיון, עם גם מעמד כלכלי כבר היה יותר, זה לא קום המדינה שהאחים שלי נולדו ב-48. אבא שלי היה בצבא הבריטי. את יודעת, זה כזה, ההורים שלי, 1920 ו-1930. יש פה כזה, כמה דורות היו פה בבית. ואני לא ידעתי משהו אחר, כזאת אומרת לי, איך זה היה.
לא, כי אמרת סבא וסבתא, ואני מניחה שזאת ההגדרה מבחוץ, שככה הסתכלו מבחוץ.
אני, תראי, א', כילדה היו לי הורים יותר מבוגרים מכולם.
כן.
אוקיי? זה היה, מצד שני, הם היו ההורים הכי מגניבים מכל ההורים של כולם.
במה
גם הם היו מרשים, את יודעת, כאילו מה חשוב לך כילד שלך הורי כזה, גם שנותן לך את הבסיס ואת האהבה וזה. לא היו הורים מביכים וזה, וזה היו הורים כאילו עם הרבה, כי אני חושבת שהגיל והניסיון נתן איזה קולנס, אוקיי? אמא שלי בקושי הייתה, לא, היא כבר הייתה בעסקים ועשתה דברים ונסעה לחול. גדלתי עם אני גדלתי לבד, ילדת מפתח, ממש פר אקסלנס. לא זוכרת שבכלל דאגו לי.
שזה מפתיע, אני הייתי חושבת שדווקא כשנולדה להם פתאום עוד תינוקת בגיל כך מאוחר, ישמרו אותה.
אני ממש יודעת, כי היו לי בעיקר מטפלות שאני מצאתי. אני בחרתי אותן. אילנה הייתה המטפלת האגדית שאני התחלתי איתה פעם, היא מספרת שפשוט קראתי לה, ראיתי אותה עומדת בחלון. שאלתי אותה אם היא רוצה להיות חברה שלי.
בת כמה היית?
אני הייתי בת 4, 3.5, והיא הייתה בת 17, ואנחנו עד היום, היא אהובת ליבי, היא הייתה מטפלת שלי, והבית שלה זה היה הבית השני שלי, כי היו שם כל הזמן אנשים, לא היה אצלי אף אחד בבית.
רגע, מה אימא שלך עשתה?
אימא שלי, שנותיה הראשונות היא הייתה אחות, ועד יומה האחרון, את יודעת, בנשימותיה האחרונות, אם היית שואלת אותה מה היא עשתה, אז היא הייתה אומרת לך אחות. היא הייתה אחות בנשמתה. אבל היא הייתה גם יזמית, ופורצת דרך במובן הזה, כי אנשים לא עבדו בתקופה שאני גדלתי. בכלל לא מבקשים רשות מאבא. אני לא גדלתי בבית כזה. לא, אמא שלי הייתה מודיעה שהיא נוסעת, כאילו בערך שעה קודם, ונוסעת, וקונה, ו... דעת, לטוב ולרע, אבל אני לא הכרתי משהו אחר. אז שנים הראשונות היא עבדה באיתה אחות, וחסכה, חסכה, חסכה, חסכה את הכסף. בכלל, היא חסכה מגיל מאוד מאוד צעיר, הסיפורים מהאחים שלה זה שהיא הייתה, כשהם היו בני 7-8, אחותי, אמא שלי, הייתה הולכת לפרדסים, כותפת לימונים, אוספת אותם בסקים, עוברת מדלת לדלת ומוכרת לימונים, ושלום, האח הקטן שלה היה אומר, ככה הייתה מלא לנו את המקרר, אימא באוכל, וחצי מהכסף היא הייתה חוסכת. כבר אז היא חסכה. ואז...
היא גדלה.
היא נולדה בחיפה, ואז הם היו לא רחוק מפה, מה שנקרא, המידר, הגב של בני ברק, אזור בני ברק.
כן.
שתה שכונה קשוחה. היום פתאום זה, אני חושבת שקוראים לזה מרום נווה או משהו כזה. אבא שלה היה אדם דתי, בא ממשפחה מסורתית, סיפור בפני עצמו. לא בא מבית עם כסף, נולדו בישראל, ההורים שלי, אמא שלי, דור שביעי בארץ מצד אביה, עם סמך ת', עכשיו נסעתי להביא את הדרכון הפורטוגלי. אז חברונים, דור שביעי בארץ. אבא שלי ירושלמי, שני ההורים שלי ילדי ארץ. אבל מבתים, שדעת, שלא היה, עשו מה שנקרא, עשתה הכל לבד. וגם דאגה למשפחה שלה ולאחים שלה, כי הייתה בחורה.
אז איזה מין עסקים.
אז אחרי שהיא חסכה את הכסף הראשון שלה, העסק הראשון שאימא שלי עשתה זה טפטים. אימא שלי הביאה את הטפטים לארץ בשנות ה-60, מאנגליה. שלא היה בית בישראל שלא היה בו טפטים. לא יודעת אם את זוכרת.
ברור שאני זוכרת.
שושקה הביאה את הטפטים. ואני זוכרת את הילדות שלי בצל אימי, זה מהשדות תעופה, מהגלגולים של השדות תעופה, ומלזהות שאימא שלי, זה היה תקופה עוד שיכולת, היה מרפסות, ויכולת לראות את הנושאים. ככה היינו מזהים את אימא שלי עם הכובעים והמעילי פרווה, ועם כל פעם איזה כובע ואיזה צעיף, הייתה כל כך מז'ורנל, מסרט אחר האישה הזו, באמת אבל... באמת הייתה משהו מיוחד, 1.80 מטר גובה, עם עיניים כחולות ושחומה, שיער שחור.
עיניים כחולות זה מופיע בשיר, תגידי לי מאמה, כן. נגיע לשיר, כן.
לא כי אימא שלי, היא באמת הייתה עוצרת נשימה, ובתוך כל הדבר האסוף הזה, וכל כך אלגנטי וקול, קול, היא הייתה קולית. כולם היו מטורפים עליה, זה... היא לא הייתה רק אימא שלי. עשתה המון המון, נורא הצליחה עם הטפטים, ואז התחילה לקנות נדלן. במקומות, זאת, בקום המדינה, בתחילת השנים הראשונות של המדינה, איפה שאף אחד לא האמין, ואבא שלי היה צועק, מה זה? זה הכל כמו שואלים ופרדסים. והייתה מספרת שבהתחלה הוא ממש היה מקלקלה את המום של ה... את יודעת, את המוזה של הקנייה. אז היא הפסיקה לספר לו ופשוט... פשוט השקיעה בנדלן, עשתה עסקאות נדלן.
מה אבא שלך עשה באותו?
אבא שלי היה נהג הגד. נהג אגד שהתהלך והתהדר בזה, כי נהג אגד בשנות ה-40 ו-50 ו-60, וכולם חלמו להיות נהג אגד. אבל אבא שלי בנשמתו היה מוזיקאי. הכל מתחיל עם הכישרון שלי, זה היה מאבא שלי. אמא שלי הייתה ביישנית, חוץ מנסות לחיים ולהגיד תודה ולפרגן, ולשלם תמיד את החשבון ולבוא עם הארנק, והיא הייתה הדון קורליאונה של כולם. הייתה מאוד ביישנית, לא היית שומעת את השאר הציוץ.
אבל מאיפה היה לה את הייתה לה את ההשראה הזאת להיות אשת עסקים ודברים? את כתבת לה פעם שהייתה פמיניסטית, אבל זה באמת בתקופה
זהו, תשמעי.
שעוד אפילו בקושי המילה.
אם היית אומרת לאימא שלי, אני גם כתבתי על זה פעם איזה פוסט, אם היית אומרת לה שהיא פמיניסטית, היא הייתה מזדעזעת. היא נורא לא אהבה את קודם כל את הקטלוג הזה, את התת קבוצה הזאת, בטח את המשמעות של... אמא שלי הייתה אישה נורא נורא אלגנטית. אני מבחינתה זה היה, כל יום שהייתי באה עם ג'ינס ולא מאופרת, זה למה את לא שמה סמלה? למה שמה קצת צבע? למה את לא יותר מתגנדרת? חוגגת הנשיות שלך. עכשיו, זה לא שאמא שלי הייתה מתאפרת, זה לא שהיא פשוט הייתה כזאת יפה, אבל היא הייתה מלאת סממנים נשיים. אני הייתי טומבוי וזאת הייתה מלחמה, על הבן, כאילו זה היה עם אמא שלי ואבא שלי. אבא שלי עשה אותי בן, ואמא שלי רצתה אותי בת. והם פשוט את המלחמות גם האישיות, ביניהם, של הקשר שלהם, זה התבטא בשאיפה שלהם, או בציפייה שלהם ממני. עכשיו, באמת שיש בי גם וגם, זה עד היום הדואליות הזאת, שהיא לא באמת, כי באמת היו לי את שתי הצדדים, והיה בהם איזה מין מאבק, שצריך להכריע את אחד מהצדדים. אז אמא שלי כזאת רוצה שאני אלבס מלות, ואתגנדר, ובאמת היו תקופות בחיי ש... אבל גם חליפה מצוינת ותפורה טוב, הייתה מצוינת מבחינתה, אבל את לא שמה טיפה, משהו, ליפסטיק שימי. שימי איזה מטפח.
אז אם אחותך הגדולה זה הצליח לה?
אני לא יודעת להגיד לך. אני לא חושבת שהיה גם ניסיון כזה. אני חושבת שאימא שלי, עם האחים שלי, זה הייתה בנקודת זמן אחרת. זה הייתה אימא שעבדה בבית חולים במשמרות כפולות ורצה וגידלה גם שני ילדים. הם גרו אז ביפו. היה להם שטח אדמה, תרנגולות, עזים, כל ה... את יודעת, שנות ה-40.
ואת נולדת כבר פה, איפה שאנחנו...
אני נולדתי בביאליק ברמת גן. כן. אני כבר נולדתי, שנות ה-70 כבר הטפטים. אני נולדתי בחנות טפטים. אני נולדתי בחנות. הלול שלי היה בחנות. אני יכולה להגיד לך את כל הגלגולים של הטפט מאז... אני נולדתי לתוך הורים, סוחרים, אימא יזמית שנוסעת כל היום, חוזרת, קונה, מוכרת, כל היום מחפשת עם פלפל בתחת, שרגע אחד לא נמצאת... במקום אחד, אוקיי? היה לי אבא שהיה סוחר ממולח, אבל אפס יזם, פחדן, פחדן עם כל התרנגול הודו, שהוא היה פיקוק, שיח חום, לבוש חליפות, שלושה חלקים, חפתים, גנדרן, מין פרנק סינטרה כזה. נילו לשיר, לנגן, כל הכלים הוא ניגן, הוא היה עם כל הגבר האסוף הזה, מתרגש ומתחיל לפקוט ויורד על הברכיים, מין איזה שילוב של זורבה, שרמנטי, רגשן ושוויצר ושחי את החיים, שהיה צוחק כל הזמן, לא יודע מה יש לה לאישה הזאת, מה אין לה, היא קונה, היא מוכרת, אני תנו לי פה, עשו לי פה, אוהל קדן מחוץ, עם הנקניקים שלי ועם האוזו שלי ועם המוזיקה, ותנו לי ליהנות מהחיים. אמא שלי הייתה יושבת ומסתכלת ועושה, באמת. ואני עם שני אלה גדלתי, את יודעת, והוא חגג את החיים, כשאני נולדתי עוד היו לי שנים ראשונות שהוא עבד עוד באגד, והוא יצא לפנסיה בגיל מאוד מאוד צעיר. קראו לו הנהג המזמר. אבא שלי היה בעיניי אמן מבוזבז. היה צריך את זה מקצוע, את יודעת, היה להם עד גיל 20, כל אחים שלו ניגנו על מוזיקה אחד, על קונטרבאס אחד, אחד סוצרה, ואבא שלי ניגן על כל כלי הנשיפה. מדהים אבל, מדהים, היה מתופף אבל במהות שלו וזמר. אז הם היו מופיעים, היה להם טריו, שלושת האחים, הם מופיעים מועדוני ג'אז, הם מנגנים ג'אז, הוא ישר לואי אמסטרונג, ואז...
והצטרפת? הלכת לראות?
אני לא נולדתי עוד, לא הייתי עוד, כמו שאמרו, בקנה אפילו. אני אומרת לך שאבא שלי היה צעיר. אבל אז היה צריך מקצוע, והוא נכנס לאגד, והוא הפסיק להופיע ולנגן. אז הוא היה שר בעבודה. באוטובוס, אז יצאו עליו כתבות, הנהג המזמר, על קו רמתיים, רמתיים תל אביב. הוא היה נוסע עוד השרון, שפעם קראו לזה רמתיים, אז כתבו עליו, כי הוא היה שר, והוא היה שורק, הוא היה שרקן. אני דרך אגב סניתי את הדברים האלה שהוא עושה. אז זה היה מביך. נורא מביך אותי, נורא. אני ואימא שלי רוצה פשוט לקבור את עצמם, היינו פשוט... רוצות להיכנס מתחת לשולחן. לא היה אירוע, חתונה, בר מצווה, ברית, שלא היו מזמינים אותו לעלות לבמה לברך. וזה היה נגמר שהתזמורת, כי אז היה, את יודעת, ב-70's היו מביאים להקה, לא די-ג'יי. הוא היה שר עם הלהקה, ויורד, וכולם היו מחכים שמוסה, כי זה היה השם כינוי שלו, שמוסה יגיע, מתי מוסה מגיע למסיבה? כמה שכמיהה ותשוקה ואהבה למוסה הייתה, ככה אנחנו היינו מתות מבושה.
אבל ברור שירשת ממנו את הכישרון המוזיקלי.
בוודאי, וגם את כל היכולת הדרמטית, ועליות במצב ברגע ולהתחבר למה שנקרא לדרמה, כמו ששואלים אותי, איך את בוכה ככה מתרגשת? זה מאבא שלי, זה הצד הפרסי שלנו. הרבה דרמה ואיזה ווייט של נוסטלגיה ומשקל, יש איזה משקל לדברים.
כן.
גם בשמחה, אז זה משהו שהוא דרמטיקלי ווייז, הוא לגמרי, אמא שלי הייתה מאוד אסופה, מאוד, מהבחינה הזאת, יקית. זה לא הלך ביחד. אז כל הדברים שאולי פעם... התביישתי בהם, או ניסיתי לברוח מהם. לפעמים זה התאים לי, אבל פשוט אצל אבא שלי זה היה מאוד באוברדוז. הוא היה פשוט פאקינג כוכב, אבל לא על הבמה. כאילו, כל הזמן. בתסריט שלי הוא זה דמות שיש אחריו שלושה נגנים שכל הזמן, כל הזמן מלחינים את מה שהוא אומר. כל הזמן מנגנים את המוזיקה שלו.
באיזה תסריט?
אני כותבת תסריט.
נהדר, על המשפחה שלך?
כן. על משהו מאוד ספציפי, כן.
מה, את יכולה להגיד עוד משהו?
לא, 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 זה גם חרקתי וזה.
אוקיי.
אבל, לא, הוא מנגינה מתמשכת, האיש הזה. וזה לא היה קל לאורך החיים. הוא גם היה וומנייזר גדול, ונשים אהבו אותו, והוא אהב נשים. וזה היה דמות מאוד מאוד, מבחינה קולנועית ודרמטורגית, זה דמות שאתה רוצה לשחק כשחקן. אני לא בהכרח לקבל כאבא. אבל היו לי עם זה מאוד. זה היה סיפור אהבה, כי אנחנו היינו סיפור אהבה, וזה גם היה סיפור בגידה, כי האבא שלי גם מתחלק עם עוד הרבה מהעולם. אז היה לי קשה עם זה. מאוד קינאתי לו, וקינאתי לאמא שלי, ואני גדלתי, זה היה טריו, אנחנו היינו טריו, ממש טריו. וישנתי עם אבא שלי עד גיל מאוד מאוחר במיטה. כשאימא שלי עזבה את הבית ועזבה את לערד בשנות ה-70, אני הייתי...
הם נפרדו?
היא עזבה.
מה היא עשתה בערד?
נסעה וקנתה בערד מקום, קנתה אדמה והחליטה שערד זה הדבר הבא בנדלן. היו עוד כמה שנות שעשו את זה. זה שנתיים וחצי מחיי, בגיל 10 ואב זין. אימא שלי היא פשוט ארזה מזוודה ופשוט הודיעה שעוברת לערד.
ואת נשארת פה עם אבא?
א', כן. ב', היא בהתחלה לא הציעה לקחת אותי. פשוט עזבה. אין לי עליה שום חשבון עם זה או משהו, אין לי בעיה עם זה. אני היום רק פשוט חושבת שאני לא הייתי מסוגלת לעשות דבר כזה. היא הייתה אימא מהממת, אני לא מסוגלת לחוס עליה. אבל אני לא הייתי יכולה לעשות את זה, אני מעריצה אותה על זה שהיא עשתה את זה, אני פשוט לא מס... כזאת היסטרית, אני מנסה רק כל הזמן להירגע, לעזוב אותם, לא חייבין איך, אבל זה גם עידן אחר, אני חושבת ש... לא יודעת, אולי היה פחות מסוכנות או מודעות למסוכנות, לא היה טלפון, לא היה כל... לא יודעת. אז באה להרד, ואז כשהיא רצתה שאני אבוא, היא רצתה. אבל זה לא שהכינו אותי, זה... היי, עוזבת להרד, בום, נסעה. כמו שהייתה נוסעת לחול, או כזה, כזה... לא, לא, אין לזה הכנה, או לא שואלת, או לא מבקשת רשות, או פשוט נוסעת. כשכבר היא רצתה שאני אבוא להרד, אנחנו היינו עולים, אני ואבא שלי, כל יום שישי, היה לנו ריטואל שהיינו... הייתי הורזת את החתולה שלי, הייתה לי חתולה סיאמית. הייתי הורזת אותה בארגז, והיינו...
איך קראו לה? נוכח סנופי. השמות של...
סנופי, נורא זה היום.
את השתפרת שהייתה... בשמות לבעלי חיים מאז.
כן. ראשון, החתול הראשון שלי זה היה יעקב, על שם מדריך טניס שלי. הוא היה ג'ינג'י, הוא היה עצבני. יעקב, אבל אחר כך אני חושבת שזה הייתה סנופ. תמיד היו לא... אח שלי וטרינר, אמא שלי הייתה עם אהבה מאוד גדולה לבעלי חיים, דעתי זה בא לאח שלי מזה. תמיד היו לנו, הייתה לי כלבה שגידלה אותי, לייקה. הייתה כלבה הדוברמנית שלי. אני גדלתי עם כלבה גם. היא הלכה תמיד מטר מלפניי. תמיד היו לנו כלבים בבית.
אז היה מי ששמר לך כשהלכת ללקט מטפלות.
כן. הייתה לי כלבה שומרת ליטרלי אבל. ממש. הייתה משוגעת, אבל גם לא נתנה לאבא שלי להתקרב אליי. זה... לייקה הייתה כלבה מדהימה. אבל תמיד היו לנו כלבים, תמיד גדלתי עם כלבים, תמיד היו לי כלבים. אנחנו... לא יודעת איך אנשים חיים בלי בעלי חיים. אני מתה על בעלי חיים, ואימא שלי בכלל הייתה... אז כן, היינו אורזים את החתולה שלי. ונוסעים להרד. אני ואבא שלי מגיעים למקום שאין בו כלום, רק אבק, כמה צריפים, ואימא שלי שנראית כמו אליזבת טיילור בתוך המדבר, רק אנשים שחולים באים לים המלח כאלה, זה מה שהיה שם.
אסתמה.
כן, ואימא שלי הדבר הכי מהמם בעולם, שאני לא מבינה מה היא עושה שם, אבל היא פורחת, ואבא שלי בוכה, תחזרי הביתה. והיא לא רוצה לחזור. הראה לו מתייחס, זאת אומרת, אבא שלי מביא אותי לאמא שלי בסוף השבוע, אבל היא לא רוצה לחזור. אז אני נוסעת לשם כל סוף שבוע, אבל אני לא מסוגלת להישאר שם. זה היה נראה לי בלתי אפשרי. ערד ואני לא... הייתי מבועטת מהמקום הזה. עד היום אמרו לי ערד, עכשיו אני בהשלמה עם... פתאום יש לי גם חברות מערד. אבל... יש לי סריטה מאוד עמוקה עם ה... עם ה... בכלל, כי לא היה שם חברים שלי פה, הייתי משחקת טניס, ולמדתי לנגן פסנתר, ו... ואין כלום בערד. יש צריפים, יש איזה כמה חבורה שבא לה, להפריח את השממה, מה אני אעשה פה?
ומתי היא חזרה בסופו של דבר?
היא חזרה אחרי שנתיים וחצי, משהו כזה. כל סוף שבוע היינו... היינו נוסעים, ואז היא חזרה, היא אמרה שהיא חזרה בשבילי. הם היו חמודים, הם היו חמודים, אבל קצת, כן, הורים של ה-70s, זה...
כן, זה נשמע הכל בווליום נורא גבוה.
גם חסר אחריות, כאילו להורים, למושגים של היום, 2023, 22, זה כזה, וואו.
למרות ששמעתי איזה אמא צעירה מגדירה את זה בצורה מאוד נחמדה, היא קראה לזה הזנחה בונה.
נכון. אוי, אני מאמצת את זה, זו הייתה הזנחה מאוד בונה.
כן.
אבל מצד שני, הם היו כאלה אוהבים וכאלה, אני יכולה להגיד שלא הייתה הלוואי ואני הייתי יכולה להזניח ככה גם. אני אובר פרוטקטיב. אבל אנחנו באמת עולם אחר, לא יודעת. זהו, ואז כשכבר עברנו לפה ואני כבר גדלתי, אז...
פה, גדלת בבית שאנחנו יושבות בו.
שאנחנו יושבות בו,
שזה
כן.
שזה משהו שאני, נשמע לי נורא מרגש.
תראי, אני חזרתי לפה כשאימא שלי חלתה, חזר לסרטן. זאת אומרת, היה איזה רגע אחד שהתקשרה אליי, יום אחד גרתי, בניתי את ביתי בנווה צדק, והתקשרה ואמרה שחזר לסרטן.
חזר...
חזר כי הוא היה, את יודעת, מי שחי ליד חולה סרטן מכיר את זה, שהפחד שזה יחזור כל הזמן קיים.
זאת אומרת, היה אפיזוד הראשונה שהיא חשבה שהיא יצאה מזה, ואז זה חזר.
היא חשבה, אני מניחה שהיא גם האמינה שזה יחזור מתישהו, כי בכל זאת היא היא הייתה סוג של חצי רופאה בעצמה.
כן.
היא עבדה בבית חולים, היא בישרה לאנשים דברים, והיא ראתה דברים, זאת אומרת, הבית פה גם דרך אגב, אח שלי רופא, אנשים יודעים פה בבית, מבינים. כן, אבל אולי, אתה יודע, אני מניחה שהיא קיבתה, אבל כן, זה חזר. כן, היא גם אמרה, הוא חזר. וזו הייתה ההחלטה של, הבנות היו איתי באוטו, ואני זוכרת שהסתובבתי כזה ואמרתי להם, סבתא לא מרגישה טוב וסביר להניח שהיא עומת תהיה מאוד מאוד חולה ובא לכם שנעבור לגור איתה ואז נוכל להיות איתה ויהיה לנו במקום שנצטרך כל פעם לנסוע לבקר אותה ומיד זה היה מדהים מצידן קפצו באוטו ואמרו בטח לוקי הייתה באש כבר כיתה א' היינו בנווה צדק כיתה א' זוהי הייתה בגן תוך שבוע עברנו לגור פה עם אמא שלי וזה היה הדבר הכי חכם שעשיתי. כי זה ממש היה פרידה אמיתית, נוכחת. היא לא באה לבקר אותה, אני איתה.
כמה זמן זה נמשך?
שנתיים. זה היה ממש לראות את... לא מפחד מהמוות. את יודעת מה, להיפרד...
לא חששת שהבנות רואות את זה?
לא, להפך. זה היה נראה לי הדבר הכי... להפך, היה לנו בסוף איזה אינסידנט שהם עד היום אחת, כאילו, גדולה שלי לא סולחת... כשאימא שלי נפטרה, זה היה ביום הולדת שלה.
של אימך?
של אימא שלי. יום הולדת 80 ב-22 לאפריל. היא ולנין. פעם אמרה לי ג'ניה, מתי אימא שלך נולדה? אמרתי לה, מתי אימא שלך נולדה? אמרתי לה, ב-22 לאפריל. זה לנין. אז היא נפטרה ביום הולדת שלה, וזה היה יום הולדת שזה כבר... הייתי איתה כל היום במיטה, ו... כזה כמה דקות לפני שאני נרדמנו יחד, והעירו אותי לקום למיטה לישון, לא רציתי לעזוב אותה, ואז שעזבתי, והמטפלת הלכה רגע לזרוק את הזבל, שנייה היא הייתה לבד, והיא נפרדה מאיתנו. ואז קראו לי לרדת אל, להיפרד ממנה, וזה, וזה, ו... אז פתאום, out of the blue, כי זה היה קורה המון לזוי, שהייתה מתעוררת תמיד באמצע הלילה, והייתה, היה מלחמה לעבור לישון עם סבתא. היא נורא אהבה לישון עם אמא שלי. עכשיו, היא הייתה ממש בועטת ומשתוללת, וזה זוהי, כשהייתה קטנה. אמא שלי, זה כבר היה בסוף, זה נורא נורא כל כאב לה. אז אי אפשר לתת לזוהי לחדת לישון איתה. אז היה ממש מלחמה לתפוס את זוהי, מתגנבת בלילות, רואה שכולם ישנים, יורדת, רצה יחס לאמא שלי למיטה. ואיך שאמא שלי נפטרה, אז העירו אותי, זה היה זמנו אמבולנס, את כל הריטואל, ופתאום זוהי מתעוררת. ואחותי תפסה אותה, היא רוצה ללכת לאמא שלי. והיה צריך להסביר לה, אז רציתי להגיד לה שאמא שלי נפטרה, ו... אז גם, את יודעת, לא צריך להגיד ככה, לא צריך להגיד ככה, יש לה גדולים, יש להם כל מיני דעות לאיך צריך, אנחנו לא באותו גיל, אנחנו לא חושבות אותו דבר. למה לא? מה? למה צריך לעשות מזה אישיו? היא התכוננה לזה שנתיים. ילד יודע להסתדר במה שהוא יכול להכיל, צריך לסמוך עליהם. אני ממש סומכת בעניינים האלה. אני היה נראה לי כאילו, אף פעם לא שיקרתי ואף פעם לא עידנתי, אבל לא, סבתא מתה. שידנת, זהו, סבתא נפרדת מאיתנו וזה, ובא לך להגיד שלום. וזה. היא נורא רצתה לבוא להגיד לה שלום. ולאחותי היה נורא קשה עם זה, שילד לא צריך לראות המת, אבל זה עוד חי. זה מה? והיה פה עניין. וזוהי זוכרת את זה עד היום, שלא נתנו לה להיפרד מסבתא. זה מאוד מכעיס אותי שלא התעקשתי על זה, כי תראי, א', זוהי הבינה, ובאמת זוהי, היה לה יכולת להתעמת, גם זה היה עם אבא שלי, כי היה לה קשר מאוד מיוחד, ואבא שלי היה עם אלצהיימר מאוד 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 קשה, וזוהי, פשוט זה לא הרתיע אותה, באפס, בכלום, היא הייתה מחבקת אותו, וזה באמת היה מראות לא לפעמים, לא קלים, היה לה יכולת להתעלות, וזה היה ברור שזוהי יכולה להתמודד עם זה. וזוהי רצתה את זה, ועובדה שהיא זוכרת את זה עד היום.
ואת כמה היא הייתה כשהוא היה עם אלצהיימר?
את יודעת, כבר... היה לא אלצהיימר, כי התחתנתי כבר. גדלתי עם הורים מבוגרים, את יודעת. 70 ומשהו. 50 נולדתי, זה לא חוכמה. 52. עד יום האחרון בבית, לא הכנסנו את אבא שלי, שום מקום, אמא שלי טיפלה בו עד יום האחרון. לא מכניסים פה לבתי חולים אצלנו בבית.
זה פריבילגיה, גם ההורים שלי שניהם מתו בבית.
לא, גם בנינו פה בית חולים ביתי עם כל הפסיליטיז, לקלח בבית, היה פה מנוף, היה פה מיטות, היה פה... ההורים שלי לא היו. דווקא מהסיבה שאימא שלי הייתה פרסונל, היא אהבה את בית חולים עד יומך, שלא תחשבי, האוכל של בית חולים מבחינתה היה האוכל הכי טעים בעולם, והיא אכלה במסעדות. אבל היא אמרה, אני לבית חולים לא רוצה להיכנס, ואני לא אכניס בחיים את בעלי לבית חולים, למרות שהוא לא היה בעל קהל, אבל היה ביניהם אהבה כנראה באמת מטורפת. היא לא רק חזרה בשבילי מערד, היא גם חזרה בשבילו, והם באמת היו זוג מדהים, לא היה קשה עם ה... הוא היה פיקוק בעצמו, והיא הייתה האמא של הפיקוק. פעם אחת זה חבר של אח שלי, היה צייר פיזון, ואח שלי ביקש שהוא יצייר את ההורים שלי, אז הוא צייר שני תרגלגולים בקרב. הציור הזה נמצא אצל אח שלי, הובטח שהוא יחזור אליי. אז הם באמת, בכלל לא היה שאלה, כל אם היא הייתה מקלחת אותו ומלבישה אותו ו- ומבשמת אותו, והוא טיפל, קיבל טיפול ו... הוא היה שבע שנים חולה.
כן, זה מאוד קשה, שבע שנים.
כן, אבל היא סעדה אותו עד ימו האחרון, וכך אנחנו נהגנו כלפיה, וזה שהיינו, אני חושבת שזה עשה לה נורא נורא טוב, הבנות והנכדות, ושאני כאן, ושכולנו היינו, את יודעת, כל האחים דאגנו, אבל אני מדברת מהנקודה מבט אישית שלי, לבוא לפה ולהיות נוכחת ולראות את זה בכל רגע ורגע, היה הדבר הכי חכם שעשיתי, הפרידה הכי מדויקת. אפרופו שזוי לא יכלה ללכת להגיד שלום, אני עליתי לבחורה שלי, לוקי, הערתי אותה ואמרתי לה שסבתא נפטרה, שאלתי אותה אם היא רוצה לבוא להיפרד, היא אמרה לי לא. זאת אומרת, אפרופו, זה שאני אומרת, כל ילד יודע לדעת להחליט אם הוא יכול להכיל או לא. צריך לסמוך עליהם שהם יודעים. הם יודעים. מה שהם יכולים באותה נקודת זמן שהם נמצאים בה, את יודעת.
האמת היא שלחיות עם סבתא שהולכת ועוזלת, זה גם איזשהו שיעור כזה שבקרבה המשפחתית, ובאהבה,
כן, מה... אלה הרגעים באמת שצריכים יותר לברך, את יודעת. נורא קל להלל את ה... את ההתחדשות של הבריאה וילדים. אבל אני חושבת שלהיות מסוגל לסעוד ולהיות נוכח זה פי אלף יותר ממלא. וזה נורא קשה. לא, זה קשה היו פה, אבל כשאני רואה אופציות אחרות, אני לא מבינה איך אפשר. אבל זה יודעת, זה לא משהו זה כאילו... חזרתי הביתה, זה כאילו היה נראה לי, זה כמו אינסטינקט. כן. גם אחותי פה, ואח שלי היה גר, הוא כבר לא כאן, אבל...
באותה בועה.
כן, אמא שלי דאגה. אמא שלי, מה שרצתה, זה מה שקרה, שלא תטעי.
שהשבת תישאר ביחד.
מה שאמא שלי החליטה, זה מה שקרה. היו לה התכווננויות מאוד ספציפיות. וזהו, וכבר אחרי שנפטרה, מינה, כבר נשארתי כאן, כי כבר העברתי את הבנות בית ספר. במילא ירשתי את הבית מאימי, זה משהו שהיה ברור, כל אחד מהאחים קיבל בית, זה. אז זה כבר היה הבית שלי במילא. ולהוציא את הבנות מבית ספר עוד פעם ולעשות להם את השינויים האלה, זה
לא, זה בית כל כך יפה.
חסר אחריות, וגם הרגשתי פה מאוד מוקפת, היה לי מאוד קשה. אני עברתי שנים מאוד קשות. עם האבל מהם, אני תפקדתי ועשיתי, אבל היו לי שנים... מאוד, 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 מאוד קשות. שהם גם במידה מסוימת, את יודעת, עכשיו הם, זה לא נגמר הגעגוע, הוא לא הופך להיות קל יותר, ויש כל הזמן רגעים שמנציחים אותו, ותקופת החגים זה משהו שאני כל כך לא אוהבת מאז האובדן הזה, אני ממש סובלת מזה.
כי חגים זה היה הדבר שעשיתם תמיד ביחד?
זה המשמעות ה... לא יכול להיות קיצון כל כך בין איך היה פעם לאיך היום חגים. כן, כן, כי אני חושבת שמעבר לזה גם באמת הפערים של הגילאים והחיים, יש משהו בהורים שמאוד מחבר את גם את הפערים האלה של השנים.
זהו, זה מוזר, כי התפקיד הזה שלהם בתור משהו מחבר הזה, הוא נמשך אפילו כשאנחנו מטפלים בהם.
כן, אבל הם יחדו את ה... זה הדבק הזה, שאצלהם נפגשים, שאצלהם זה קורה, שאצלהם. כן, אז במובן הזה, והם גם תמיד היו, לא יודעת, הם היו לוקחים אחריות על הסיטואציות האלה.
והאחים שלך, בגלל שהם כל כך גדולים, לא לקחו קצת פיקוד, כאילו שאת איזה ילדה שלהם באיזשהו שלב?
תראי, יותר, את יודעת, יותר, אני יכולה להגיד שאני יותר, אני תמיד אשאר האחות הקטנה, שהם הגדולים. אני גדלתי קצת לבד. אני צריך להבין את זה. החלטות אני לוקחת לבד, עשיתי לבד. ההורים שלי, אמא שלי, זה היה החיים שלי, במובן הזה של היינו, זה הכל היה, ברגע שזה נגמר, זהו. אף אחד לא מילא את המקום שם. הם היו האחים, אבל זה לא, לא חגית שלקחו פה איזה חסות על האחות הקטנה, לא.
את עשית קודם תנועה שלא רואים כמובן במיקרופון, של, שהכל היה מאוד מאוד שלוב אחד בשני, את ואימא שלך.
כן. כן, כן. זה היה משהו מאוד חזק.
כן.
מאוד מאוד חזק.
ואז כשהוצאת את הדיסק, 29 and the Neighbors?
כן. אוי, תראי, עכשיו אני מטפטפת. אוקיי.
זה בסדר להמשיך?
לא, זה בסדר, לא. כן. אני, את יודעת, אני רגילה לזה. אני דווקא הרבה זמן לא טפטפתי. כאילו ב... אני דווקא לאחרונה כזה יותר יכולה גם להסתכל ולחייך, פתאום זה בא, אולי כזה בסמיכות, אם גם ראיתי במים האחרונים, זוהי ביקשה שאני אמצא ל-VTR, אם אני הארכיון המשפחתי.
כן.
אני מאז ומתמיד צילמתי, אם זה בווידאו ובסטילס, אז יש לי פוטג'ים 30-35 שנה אחורה. כן, גיל 15. אפילו יותר. אז ראינו מלא וידאוים וראיתי DVR'ים, VTR'ים של אמא שלי, וזה, העניין של הארוחות חג היה מאוד נוכח בכמה סרטים שראיתי, שזה תמיד גם מחופף עם יום הולדת שלי.
שהוא מתי?
ב-28 לספטמבר, שזה ממש עוד כמה ימים. אז תמיד זה יוצא גם על איזשהו חג. ראש השנה, יום כיפור, סוכות. אז יצא לנו לראות עכשיו כמה סרטונים.
אבל זה כיף שיש את כל
הזיכרונות. אני מתה על זה. זה אתמול כזה, זוהי אמרה שזה גם עשה לה טוב, אבל זה גם השאיר בה קצת איזה מועקה. כי כמו כל דבר, יש לו, הוא מביא גם מכם, אבל זה גם, גם העצבות הזאת היא מבורכת. זה...
בקיצור, את לא מפחדת מרגשות.
מה, אני חוגגת עליהם. אני חוגגת עליהם ואותם, ואני מאוד אוהבת להתעסק בהם, אני מבררת אותם, אני עובדת איתם, זה הארגז כלים שלי, זה הכוח שלי כשחקנית, את יודעת, לא העיניים הכחולות שלי.
הזכרתי קודם את הדיסק שהוצאת, כי בשבילי זאת הייתה הפתעה שאת גם מוזיקאית. ואז התחלתי לקרוא קצת אחורה, אז גיליתי...
שאת קודם כל מוזיקאית.
כן, שאת קודם כל מוזיקאית בעצם.
במשחק זה חלטורה.
כן. מתי זה התחיל? איך זה התחיל?
אמרתי לך, בגיל 5-6 שלמדתי פסנתר, למדתי עד גיל... ניגנתי ממש קלאסי. הייתה לי מורה מאוד קשוחה, שכשעזבתי את זה, זה היה ממש בהפגנתיות, ולא הסכמתי לגעת בפסנתר יותר, וכשחזרתי לנגן, שוב היה סביבות תקופת הצבא, על גיטרה חשמלית. בלי ללמוד, בלי מורים, הייתי אוטודידקטית.
אחרי... יש לך בדם את הקוליות, אנחנו כבר הבנו.
וככה, האמת שחוץ ממשחק, כמעט כל מה שלמדתי, אם לא כולו, וגם במשחק די הרבה, כי אני עם המחזור השני של יורם לוינשטיין, אנחנו היינו על גבול... סדנה, לא בית ספר, סדנה, פעמיים בשבוע. לא היה לנו כלום, היה לנו מורה וחצי, שהם חרוטים לי כמו קעקוע בזיכרון, והיו נפלאים, והיו לי מזל, ושם הכרתי את אלונה קמחי, ואת גל זייד, ואת אורנה בן חורין, זכרו אני ברכה, ויורם בעצמו שהיה, אבל לא זכינו, אז גם זה קצת למדתי לבד, אבל כל הזמן היו לי להקות, אני רציתי להיות ברוק אנד רול. היו לי להקות וניגנתי והיה לי אחר כך הרכב עם ענבל פרל מוטר.
זוהי להקת המזדיינות.
להקת המזדיינות.
יש לי איזשהו מקום לשמוע המוזיקה
שלה? לא, אנחנו לא נותנות. יש לי, זה אצלי.
ולא העליתם לשום מקום?
שום מקום, לא הסכם.
רגע, זה היה את וענבל פרל מוטר
ו... ואיגי וקסמן וטל גורדון.
וואו, איזה הרכב.
סופר גרופ.
אז איך זה שאתם לא מפרסמות שום דבר מזה? אני חיפשתי, שלא תחשבי.
את לא תמצאי גם. כל החומר נמצא אצלי, אפילו לא אצל אף אחד אחרת. הם כמי יודעות שאני בונקר.
ולמה? למה לשמור את זה בבונקר?
כי זה היה ההסכם. אנחנו הקמנו להקה, לא לצורכי שמיעה, אוקיי? לא למטרות רווח. וזאת הייתה האמנה. כל אחת נגנה בכלי שהוא לא שלה, משמע לא ידע לנגן עליו. איכשהו בתוך הבלילה הזאת זה יצא נפלא, אל תשאלי אותי איך. אנחנו היינו מגיעות לחדר חזרות, מכניסות קסטה, אז היו קסטות, לוחצות רקורד. אני כמובן עשיתי את זה, שלא תטעי, וגם שמתי מצלמה, אבל הוידאו שם גרוע, נדפקה הקסטה לצערי, אז יש רק את הקלטות. והתנאי היה, כל אחת בחרה על הכלי שהיא לא יודעת לנגן עליו. אני היחידה שידעתי לנגן. אני הייתי הסולנית והגיטריסטית, כי איגי אז הייתה זמרת השנה, אז היא לא יכלה להיות זמרת, נכון? אני במקרה נפל. אז היא הייתה, והיא לא ידעה לנגן על תופים, אז איגי הייתה מתופפת.
אוקיי.
אינבל גם הייתה סולנית. הם היו הרבה יותר מפורסמות ממני. אני הייתי בעיקר מככבת במדורי הרכילות על מה ולמה, לא יודעת, כי הייתי איזה פרסונה מוכרת בשנות 60 במסיבות, והיה 2.5 אנשים לכתוב עליהם, ואני נמניתי ביניהם. אל תשאלי אותי למה. אבל עוד לא ממש עשיתי כלום. אז ענבל לא יכלה להיות סולנית כמו שהיא, והיא ידעה לנגן על גיטרה, כי הייתה גיטריסטית. אז היא בחרה להיות בסיסטית, שידוע לבסיסטים שהם מופנמים, סותמים את הפה ורק מנגנים ונורא רגישים. אז ענבל נגנה על הבס, מה נשאר לי? אני צריכה להיות סולנית, שזה העבודה הכי קשה, כי לא היו לנו שירים. אז היה צריך לאלתר הכל על להקה שאף אחד לא יודעת לנגן על הכלי שלה. אז אני צריכה גם לאלתר את הטקסטים, וגם את המנגינה, את הלחן. מתחילות, אני וענבל מתחילות איזשהו גרוב, ואני מתחילה לאלתר. הלהיט שלנו היה לילה טוב מולדת.
נותני לי ממנו שורה.
לא, שורה. אני, נראה לך שאני זוכרת. אבל זה היה בדיוק בתקופת רצח רבין. מוצף בדימויים של הפיגוע בקו 5 בדיזינגוף וברצח רבין ובכל מיני פרייזינגים שאני זוכרת שיהיו אז בחדשות, רבין לא נרצח, רבין לא נרצח. היה שם בלילה שאסוציאטיבית אינסופית, וכל זה הסתדר לכדי שיר שהיה, חייבת להגיד, יציאה מטורפת עם כל מה שמשתמע מזה. ופשוט היינו נכנסות ומקליטות, וכל פעם מאלתרות, וכל העולם רצה שנבוא להתראיין, דן שילון, שמן שילון, מני פאר ורבקה למיכאלי. רצו כבר להחתים אותנו, וכתבו עלינו במדורי החילות, הסופר גרופ העברי הראשון. ואנחנו, ההסכם היה מלכתחילה שאנחנו עושות את זה בשביל עצמנו. כי בא לנו לנגן ביחד, לא כל זה צריך להפיץ. וכל אחת הייתה צריכה לבחור לעצמה שם. אז היה במה. שם, כן, כי זה היה בשמות, שם במה, כל אחת היה לה. אז אינבל הייתה אינבלנס.
נהדר.
אני הייתי פלישיה, טל גורדון, לידי דילי. טל, דרך אגב, הצטרפה, היא לא הייתה במשולש המקורי. במשולש זה היה אני, איגי ואינבל, ואז צירפנו, טל הגיעה לחזרה השנייה.
מה היה השם של איגי?
ואיגי, בגלל שהייתה זמרת השנה, אז היא לא הסכימה להחליף את השם שלה, אז קראנו לה איגי לא מוכנה. אז זה היה מזדיינות, זה היה כיף אדיר. ועד היום כשאיגי מדברת, היא קוראת לי פלישיה. גם טל, זהו, אז אני עשיתי מוזיקה כל הזמן. ואז פתאום הלכתי ללמוד משחק.
המזדיינות זה נגמר בגלל מותה של ענבל?
כן.
ואלמלא זה הייתם אולי...
יכולת להיפגש בטח ולנגן.
אבל לא יוצאות לאור.
מאיפה אני יכולה לדעת? מה היה קורה?
כי כמה שאת מספרת על זה יותר, ככה אני יותר, את יודעת, מתעורר התיאבון הבלתי מסופק לשמוע.
לא, את לא תשמעי. אם היום אחד הבנות יגידו לי, בואי זה, אבל אולי נוציא את לילה תום הולדת. לא רואה שזה יקרה. מה פתאום?
מאיפה הדחף הזה שלך דרך אגב להיות הארכיונאית? זה בגלל שידעת שההורים שלך ילכו מחייך בשלב מוקדם, או שזה לא קשור?
בכלל לא, בכלל לא, בכלל לא, בכלל לא. אני תמיד אהבתי לצלם ולזה, יש בי המון ערך לזיכרון. אני לא אוהבת דברים חדשים.
כן.
יש דברים חדשים שאני מאוד אוהבת. אבל במובן של של בית, של חפצים, של...
כן, אני רואה, יש כאן המון דברים כאלה, ויש כאן גם המון אומנות.
כן, נכון. זה לא היה לי מהבית, אבא שלי לא שמר כלום, לא יש לי 2.5 תמונות כילדה קטנה, הם לא צילמו אותי בכלל. אולי בגלל שלא צילמו אותי אני התחלתי לצלם, אולי בגלל שהייתי ילדה כל כך לא מצולמת. אין לי כלום, יש לי אולי איזה... באמת, אני יכולה לספור על כף יד, וגם לא תמונות שההורים שלי צילמו. הם לא היו, הם לא היו, הם, כל אחד היה, הם היו מהממים, עשינו גם, היו לנו מלא דברים, מלא טיולים, הם נורא אהבו לבלות, כל הזמן, היה מסיבה אחת גדולה, הם כל הזמן היו בבילויים, הייתי פקחת העיניים, היה פה מסיבה בבית. אבל הם חגגו את החיים, נולדה להם פשוט, על הדרך אני גדלתי.
כן.
את יודעת, זה ממש כזה. נכנסת, יוצאת, גיל 14, לקחתי את האוטו של אבא שלי, נסעתי עם סיבה בבית ברוד, אוקיי, שאף אחד לא ישמע את זה עכשיו. אבל אין, לא היה פה, אני אומרת לך, הזנחה בונה זה הגדרה...
הגדרה טובה, כן.
מצוינת.
כן, כן.
הזנחה בונה.
אז איך זה שאלבום ראשון פתאום רק עכשיו?
לא, היה לי, היו לי, א', היו לי המון המון אפיזודות, בטח שמעת, כאילו אם עשית זה, אז ראית שעשיתי מלא דברים בדרך. הייתי מאוד עסוקה. בעולם הקולנוע והתיאטרון ובכלל היו לי מלא דברים, עשיתי בנות, התחתנתי, התגרשתי, התאהבתי, עשיתי מה שיכולתי.
כן.
איפה שיכולתי, הבלחתי, פה כתבתי שיר נושא לסדרה, לשירות חדרים, כתבתי, עשיתי לקפה פריז, הכנסתי את המוזיקה כמעט איפה שיכולתי. עשיתי לרוני קיי חברה שלי, עשיתי שבתות וחגים, כאילו ריקי גל, אבל במהות, את יודעת, ריקי, כשריקי ואני נפגשות, ריקי מכירה אותי מגיל 20, ויום אחד היא ראתה אותי יושבת בבית קפה ליד, מתחת לבית, ואמרה לי, את נראית כמוני כמו שאני הייתי בת 20, ולא הבנתי על מה היא מדברת, הייתה ריקי גל הכוכבת, אז היא פה לשם התחברנו, והיינו גם שכנות, והיא הייתה יושבת אצלי המון, ריקי הכירה אותי, אני הייתי רוקיסטית, אני התכוונתי לעשות מוזיקה, והיו לי המון הרכבים, והמון עניינים, והמון סיפורים, ועם ג'וני, הגיטריסט שנפטר, כאילו, אני כבר בעצמי לא זוכרת, התפקידים ודברים שבפרספקטיבה לאחור, באמת עשיתי המון, ואני עם הילדים שאני זוכרת שכל הזמן אמרו, אבל מה את רוצה לעשות שתהיה גדולה? אף פעם לא ידעתי לענות על השאלה הזאת.
ההורים שלך ניסו לכוון אותך לאיזה מקצוע מסודר?
ממש לא, אמא שלי אמרה לי משפט שאני חוזרת על עצמו כל הזמן. מי שמוכשר במשהו אחד, מוכשר בהכל. מה שאת רוצה לעשות, תעשי מדהים מה עשי כאן מוכשרת. וזה נכון, אני אומרת את זה גם לבנות שלי, וזה נכון. מי שמוכשר, מוכשר. מה זה להיות מוכשר, אבל? הלו, כישרון, אנשים קצת גם לא תופסים את הממדים של המושג. כשאתה אומר מוכשר, זה 10% כישרון, ובתוך זה זה עוד מכלול של דברים, של משמעת, וחריצות, וצניעות. ויכולת להקשיב וללמוד ואת יודעת
ונכונות להיכשל
ונכונות ואומץ זה כל מיני דברים שאנשים בכלל לא חושבים עליהם אם את מפרידה אותם ואני חושבת שהמכלול הזה הוא הכישרון הזה שהוא לא זה לא רק משהו שאצבע אלוהים
כן ברור אז איך נולד 29 and the neighbors?
אז אני חושבת שזה היה שילוב גם של הפנדמיק, שפתאום נפלה עלינו לטובה.
כן.
ופתאום התפנה זמן. אבל קצת לפני, אני חושבת, קצת לפני כבר התחיל לי מין איזה דרייב פנימי, שהיה לי איזה דחף להגיד, וזה יצא לי בשירים, ובמנגינות, וכשירדתי למטה לאולפן וניגנתי. זה היה, אני חושבת גם...
יש לך אולפן פה?
כן. אני אומרת, יוריד, ייקח אותך. תראי את ברכה, איך היא מסתובבת. את רואה ליד הבודה היא יושבת. את רואה?
קודם קראתי לה ברטה, אבל זו ברכה
התרנגולת. ברכה, ברכה. ברכה התרנגולת, ושתי החתולה, ורוזה כלבה.
בית כל נשי, ברוך השם.
כן, ברוך השמה.
ברוך השמה.
שנה, שנתיים לפני שהגיעה הקורונה, לפני הסגרים, התחיל בי איזה צורך אז כבר להשמיע את הקול שלי, וגם היה לי הרבה מה להגיד, ואני חושבת שזה היה מין שילוב גם של התקופה שעברתי, והרגשית אישית שהייתי נוכחת בה, שאפשר להימנע כאלבום מתעסק בזה. בגעגוע, גם געגוע לאיזה אהבה שהייתה לי פעם, וגם געגוע לשייכות. אני חושבת שבגדול האלבום הזה, מין איזה געגוע, רציתי להיות שייכת למישהו.
ופותח אותו השיר על אימא שלך.
כן.
שמלא במשפטים שהייתה אומרת לך.
נכון, שלא יכולתי לסבול אותם כשהייתי...
באמת?
כאילו היו מעצבנים אותי. תגידי לי מאמא, בדיוק חשבתי עלייך. תגידי לי מאמא, איך יפה לך שמלה. תגידי לי מאמא, תמיד ממהרת. תגידי לי מאמא, הערתי אותך. תגידי לי מאמא, 29 and the neighbors. תגידי לי מאמא, אין בזה סוכה.
אני חושבת שהכוח של השיר מבחינתי זה הגעגוע דווקא לא לרגעים השמחים שלנו, גם לרגעים את יודעת שהייתה יכולה להוציא אותי מהדעת. דרך אגב, אני לא הייתי יכולה להוציא אותה מהדעת, כאילו אני יכולה 20 פעם להגיד לה תפסיקי להגיד לי למה, ותשאל עוד פעם את הרת למה תפסיקי לשאול אותי כמה סוכר, הייתה שואל אותי כמה סוכר, אילה הייתה זוכרת כלום, לא כמה סוכר אני אוהבת, לא, כלום לא הייתה, כאילו, כל הדברים האלה שהיו לי קשים, אז אליהם אני מתגעגעת, כשאני שומעת אנשים מדברים עם האימהות שלהם, וכזה חוסר סבלנות, נורא קשה לי עם זה, כי אם יש משהו שאני מתגעגעת זה כזה, כאילו, סליחה רגע זה אימא שלי, היי מאמי, לזה, אחי,
כן,
אחי,
כן.
אחי, שתתקשר אליי. כן. 20 פעם ביום, שאני לא אענה לה, ו-20 פעם. יש לי הקלטות, היה לי, את יודעת, בשנות ה-80, 90, היה מזכירה אלקטרונית. אני לא הייתי עונה לטלפון.
ושמרת את ההקלטות?
ו- עכשיו, אמא שלי, עוד, סנאט, למה את לא עונה לי? תריבי. אז זו אמא, מה מילה? מה קורה? עכשיו, בכמה סרטים גם שעשיתי, ערכתי, השתמשתי, אני... אפרופו ארכיון, את כל החומרים שאספתי כל השנים, הקלטות, זה העברתי
לדיגיטלי.
יש לי את זה ב-R דיסקים, שכשהיו כל מיני שריפות, אז יש לי מזוודה, מה אני לוקחת שאני בורחת מהבית, זה את הארכיון. זה מה אני לוקחת.
אז למה האלבום נקרא 29 and the Neighbors?
זה היה מספר המזל של אמא שלי.
בקזינו.
בקזינו. ברולטה. אתה שמה 29 ועל כל הנייברס מסביב. למה אתה שמה 29? כי החליטה שאני נולדתי ב-29 לספטמבר.
בעוד שנולדת ב-28.
יפה. אז אמרתי לה, אבל אמא, אני נולדתי ב-29, היא אמרה, בסדר, אז טעיתי. אבל אך, מה זה משנה? מזל הוא מזל. כבר שמנו על זה. אי אפשר עכשיו להזיז את ה-29. זה 29. זה, אבל זאת הכוונה. זה עלייך, על היום הולדת שלך. אוקיי? אז... זה טעות שהייתי צריכה לקבל אותה, וזה בעצם על ה-28. וזה היה מספר המזל שלה.
שהיא אהבה להמר? כאילו,
מאוד
זה היה...
מאוד אהבה. שוב, בטעם טוב וכן, אבל אם היו הבילויים שלה, זה היה נוסעים, 3 ימים, נסיעה קצרה. איזשהו יעד קרוב, קזינו, עם כל הפינוקים, שבת, יש לה את הרולטה, משתעשת, תודה. זה היה מרגש אותה, והיא טוענת. אני מאמינה לה, כי זה, ראיתי בעיניים שזה קורה. אני לא אשת קזינו, אז שכשאני הייתי, לא הרבה, בפעמים שאני הייתי נוסעת איתה, שזה היה כיף לא נורמלי, דרך אגב, אף פעם לא אמרה לא על כלום. בחיים שלי שמעתי את אמא שלי אומרת לא, לטוב יש סיפור שאני אספר לך את כל הסיפור.
ספרי לי את כל הסיפור. סבבה, מקסימום אני אחתוך את זה.
אוקיי. ככה, אנחנו נסענו נסיעה קזינו, נסענו לטורקיה, 3 ימים, יעד קצר, נסיעה קרובה, אחרי שהייתה מתחננת אליי, בואי איתי, נורא אהב לנסוע ביחד, ובכלל, זוכרת בשנים שלי, שנות ה-20 שלי וה-30 שגיליתי את תל אביב, ועזבתי את הבית, להורים שלי נורא נורא קשה. נורא קשה, כי זה היה... גם אחרי גם שאני כל כך הבאתי הרבה הרבה בלגן, אז היה הרבה אקשן טיפולי.
הם ידעו שלקחת המכונית אז בגיל 14? זה מתישהו נדע?
בטרתי, אבא שלי לימד אותי לנהוג מגיל 8, זה בעיה שלו. לימדתי לנהוג על אוטובוס, לימדתי בשעות הפנאי שלנו בערד, הוא היה מלמד אותי לנהוג. אני באתי לשיעור נהיגה ראשון, יעיד על זה, מורה הנהיגה שלי, אבי אדרי, באתי מוכנה לטסט. אבא שלי הנהג, אמרתי לך, נהג, גז, ברקס. עכשיו אמא שלי הייתה יושבת באוטו וצועק, די, משוגעים, תפסיקו. והוא היה צועק, אבירון, ככה יורדים מרידות של ים המלח, נותן לי לנהוג, שמה גז. אני אומרת לך, ילדים, הורים חסרי אחריות של שנות ה-70. ככל שהאימא שלי הייתה יותר פחדת, ככה שנינו היינו... אני התלהבתי, כי הייתי בן, אני גם וגם. חוץ מזה שהם ניסו... כאילו, אמא שלי מחזירה אותי מספר ומספרת אותי אצל ז'ק שלי בשנות ה-70, המספרה הכי כאילו, זה, אבא שלי רואה אותי, אני חוזרת הביתה, מה אני עושה לך בשיער? אמא לקחה אותי, אומר לי, בואי לבני הספר, בואי, אני מוריד לך זה, אמרת לו, מבנים התיחס, אמא תיחס, הוא אומר, בואי, אני אקנה לך, זה, יוריד לך את זה, עשה לך כך כמו שאת אוהבת, כך צחק, מה זה כל הזה, עשתה לי כזה, לקח אותי לבני הספר, קנה אותי באיזה נזיד עדשים, לא יודעת מה, הוא שיחד אותי במשהו, עליתי על הכיסא של בני הספר, שהיה ברבר של בנים, גילח לי את הראש, באתי הביתה, אמא שלי ראתה אותי, התחילה לבכות, ככה הם רבו על הילדה, זה עכשיו תסבירי, למה זה יצא ככה, הוא רב על זה, יעשה אותי בן, היא רוצה זה, וזה היה...
נו, לא פלא שהבית אחר כך היה ריק בלתי נסבל כשיצאת.
איך נראה את הצעצוע?
כן. אז רגע, התחלנו בסיפור הארוך.
אז...
על הקזינו.
נסעתי איתה לקזינו. ואימא שלי מאוד אהבה להרוויח ושנאה להפסיד. אני נורא לא אהבתי את הקזינו, נורא שיימם אותי. ישבתי כמה שיכולתי עם אימא שלי. היה לילה האחרון, אימא שלי מפסידה. הפסידה, לא יודעת כמה. $3,000. היא לא קמה עד שהיא לא מרזירה את הרווח. אני אומרת לה, אמא, אני איפה, יש לנו טיסה to catch 5 בבוקר. היא אמרה לי, תעלי לחדר, אני עוד בא. עולה לחדר, הולכת לישון. תוררת באיזה 4 בבוקר, צריך תרגל לטיסה. מסתכלת, רואה, אין אמא שלי. אני מתלבשת, יורדת למטה לקזינו. רואה את אמא שלי יושבת, משחקת, חיוורת, עצבנית, אבל מילה לא אומרת. איך שאני בא, כזה... הולכת לפתוח את הפה לגילה, פאקינג אמא, יש לנו טיסה קומי. איך שאני עושה את ה... באה לפתוח את הפה, הדילר נופל המטבע, הכדור נופל על 29, והוא צועק, הדילר מכריז, 29 and the neighbors, 29 and the neighbors, ואימא שלי נותנת קפיצה בכיסא. קשיבי, היא הייתה שמה הררי מטבעות מסביב ל-29, כולל 29. 29 and the neighbors, זה היה זכייה שלא רק שכיסתה לה את ההפסד, גם היה לה איזה 6,000 דולר רווח, אוקיי? יאו! הבאת המזל! הבאת לי את המזל! הכל בשניות קורה. ואני אומרת לה, עכשיו קומי. היא אומרת לי, השתגעת! עכשיו שבא המזל, עכשיו אני אקום! תשבי!
עד מתי ישבתם?
ומה קרה שנייה אחרי?
הפסידה.
קיבלה 29 and the neighbors בריפיט! שמי שמבלה בקזינו יודע שזה קורה, והיא זינקה, ואז תפסתי אותה ויצאנו משם
נהדר
ונסענו. אז כן, אז זה שם האלבום שלי.
בתסריט שאת לא מוכנה לדבר עליו, כן. אני מניחה שהיא מופיעה. את תשחקי אותה?
ככל שהזמן עובר, לא בטוחה שזה יהיה אפשרי,
אבל את תביימי גם
זה בטוח.
כן, איזה יופי.
זה בטוח. ואני יכולה להגיד לך שהוא מתרחש בערד.
טוב, אני עכשיו, אני יוצאת מפה כל כך מסוקרנת. תודה רבה רבה, אסי. היה לי כל כך מעניין ומרגש.
גם לי מאוד 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 מאוד. זכפתי אותך עד לפה, אבל...
לא,
אבל
זה
היה נחמד לשבת קצת מחוץ לעיר, לא?
תודה רבה.
באהבה. Thank you.